שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים את דף צדיק במסכת שבת. נתחיל במשנה בעמוד הקודם ונסיים בסוף הפרק בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 14 דקות. השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת דוד בן צופיה, שמעון בן רחמה ושמעון בן אסתר זיכרונם לברכה. היום אחרי הפסקה של בערך 6 דפים אנחנו סוף סוף חוזרים שוב לעניינים של שיעורי הוצאה. כשנזכיר מה הכוונה שיעורי הוצאה, אז כמו שאמרנו כמה פעמים, אם אני מוציא למשל כמה פירורים של לחם, ברור שאני לא חייב, כי לכמה פירורים אין שום משמעות. אני רק חייב אם אני מוציא כמות כזו שאנשים נותנים לחשיבות, שאנשים שומרים עליה בבית. ממילא בפרקים האחרונים עברנו על כל מיני חומרים וראינו מה הכמות המינימלית שיש לה חשיבות בכל מיני חומרים. היום נראה לגבי זה עוד 3 משניות, ובהתאם לזה נחלק את השיעור ל3 חלקים. אז המשנה הראשונה תדבר על השיעור המינימלי להוצאה של עצים, תבלינים, צבעים וחומרי כביסה. לגבי עצים, השיעור הוא כמות העצים שצריך בשביל להסיק אש, בשביל לבשל עליה ביצה של תרנגולת. עכשיו שואלת הגמרא, הרי כבר אמרנו זה בדף פי עמוד ב' לגבי קנה, עונה הגמרא, נכון, אבל בעצים היינו חושבים שאולי השיעור יותר קטן, כי מעצים אפשר גם להכין שיניים קטנות של מפתח, כמה שמלן שלא, אלא הולכים לפי העסקה, כי זה השימוש העיקרי, זה לגבי עצים. הדבר השני במשנה זה תבלינים, וגם כאן השיעור הוא כמות התבלינים שצריך בשביל לטבל ביצה, כי זה דבר שקל לטבל אותו, ומוסיפה המשנה ומצטרפים זה עם זה. כלומר, אם אני מוציא 2 סוגים שונים של תבלינים, שכל אחד בפני עצמו אין לו כדי לטבל ביצה, אבל ביחד יש, הם מצטרפים ואני חייב. על זה מקשה הגמרא מתבלינים שאסורים באכילה, למשל תבלינים של אורלה, שאומר חזקיה שהם רק מצטרפים לאיסור אכילה אם שניהם נועדו למתק את האוכל. אז למה אצלנו לא דורשים את זה? עונה הגמרא, גם אצלנו דורשים את זה, ובאמת זה הגיוני, כי אם אני למשל מוציא תבלין אחד שממתק ותבלין אחד שעושה חריף, ובכל אחד בפני עצמו אין מספיק כדי לטבל, אז גם אם אני אצרף את שניהם, עדיין אין להם מספיק, כי עדיין אין לי לא מספיק בשביל לעשות מתוק, ולא מספיק בשביל לעשות חריף, ואין סיבה שאני חייב. לכן בשביל להתחייב צריך ששניהם יהיו בשביל למתק. בסוגריים נעיר שלכאורה צריך לומר אותו דבר אם שניהם למשל בשביל לעשות חריף, כלומר העיקר ששניהם יהיו לאותה מטרה, אבל הגמרא לא אומרת את זה. בכל אופן, עד כאן לגבי תבלינים. סעיף שלישי זה לגבי סימני צבעים, כלומר קליפות אגוזים, רימונים שמשרים אותם בשמן ועושים מזה צבע, ומה שנראה עכשיו ראינו בדיוק אותו דבר בעינתת עמוד א', וזה שלכאורה יש סתירה בין המשנה שלנו לבין ברייטה, שבמשנה כתוב שהשיעור הוא כדי לצבוע בגד קטן ששמים בראש הסבכה של האישה. לעומת זאת בברייתא כתוב שיעור יותר קטן, וזה כדי לצבוע דוגמה, שזה חתיכת בד שאדם שמוכר בגדים או צבע רוצה להראות ללקוחות איך זה יראה, וזה כאמור יותר קטן. עונה הגמרא, כמו שענינו שם, יש הבדל בין לפני ששורים את הסימנים לבין אחרי. המשנה שלנו מדברת על לפני, ששם אדם לא טורח בשביל לשרות סימנים בכמות קטנה כל כך, לכן השיעור הוא כדי לצבוע בגד בראש הסבכה. לעומת זאת, אחרי שכבר שורים והצבע כבר מוכן, אז אנשים שומרים בבית גם כמות יותר קטנה, ולכן שם השיעור יותר קטן, וזה כדי לצבוע דוגמה, זה לגבי סימני צבעים. הסעיף הרביעי במשנה הראשונה זה לגבי חומרי כביסה. המשנה מפרטת 5 חומרים, וזה מי רגליים, נטר, בורית, קימוליה ואשלג. תנקמה אומר שהשיעור הוצאה זה כדי לכבס בגד קטן בראש הסבכה, כלומר אותו בגד שהזכרנו מקודם לגבי הצבעים. רב יהודה כרגלו בפרקים האלו אומר שיעור יותר קטן, וזה כדי לכבס כתם דם של אישה, כי הרי אם מחפשים את זה, זה מתאר את הבגד, ממילא גם לכמות כזאת קטנה יש שיעור, ולכן גם על זה הוא חייב. זו המחלוקת במשנה. הגמרא מנסה פשוט לברר מה זה כל אחד מהחומרים. אז מי רגליים זה כפשוטו, מי רגליים אחרי שהם שהו 40 יום והחמיצו, אז אנשים מחפשים איתם. נטר זה סוג אדמה שמגיע מאלכסנדריה, וזה לא הנטר שמגיע מהאנפנטרין. בורית, הגמרא מביאה 3 הסברים מה זה. ההסבר הראשון זה רב יהודה, שהוא אומר שזה חול, אבל גמרא דוחה מברייטה שמזכירה גם חול וגם בורית, משמע שבורית זה לא חול. לכן הסבר שני זה שזה קבריטה, שזה גופרית, אבל גם את זה הגמרא דוחה מברייטה, כי יש ברייטה שאומרת שבורית והאהל זה דברים שחייבים בדיני שביעית, כלומר זה צמח, זה לא מחצב, כי הרי מחצבים כמו גופרית לא חייבים בשביעית. לכן הסבר שלישי זה שבורית זה באמת אהלה, שזה סוג של עשב, אבל מיד מקשה הגמרא, הרי ראינו הרגע בברייטה שהברייטה מזכירה גם בורית וגם אהל, כלומר זה שני דברים נפרדים. עונה הגמרא, יש 2 סוגים של אהלה, אחד מהם זה הבורית ואחד מהם זה צמח אחר, לכן אין בעיה שהברייטה מזכירה את שניהם. עד כאן לגבי בורית. החומר כביסה הרביעי זה קימוליה, שהגמרא מסבירה שזה שלוף דוץ, הרמב"ם מסביר שזה סוג של עשב סבוני, והדבר החמישי זה אשלג, שנחות הימה אומרים שזה חומר שיש בנקב של המרגליות. עד כאן חמשת החומרים, ועד כאן ארבעת הדברים שהוזכרו במשנה הראשונה, עצים, תבלינים, צבעים וחומרי כביסה. ועכשיו בחלק השני אנחנו עוברים למשנה הראשונה בצדיק עמוד א', וכאן נראה אוסף של דברים שהשיעור שלהם הוא בכלשהו. כלומר שגם לשיעור מאוד מאוד קטן יש שימוש וממילא חייבים עליו. רק נדגיש, כמו שראינו אתמול, התורה לא ניתנה למלאכי השרת, וברור שהכוונה לא לפירור מיקרוסקופי, אלא הכוונה היא פשוט שיעור מאוד מאוד קטן, נראה חמישה דברים כאלה. דבר ראשון, זה פלפלת, שזה סוג של ירק, משתמשים בכלשהו מזה לריח הפה, ממילא חייבים על כלשהו. דבר שני, זה יתרן, שזה הנוזל שהוא דומה לשמן שיוצא כשמזקיקים נפט, משתמשים בזה בשביל כאב חצי הראש, זה נקרא צליחתה, וכיוון שמשתמשים בכלשהו, זה השיעור. דבר שלישי זה בסמים, שגם כלשהו משפיע לטובה, והברייתא הייתה מרחיבה את זה, שזה לא רק נכון לגבי ריח טוב, אלא גם לגבי דבר שמוציא ריח רע, היו משתמשים בזה למשל בשביל לעשן ליד תינוק, בשביל להבריח משם מזיקים, וגם בזה השיעור הוא כלשהו. דבר רביעי זה מיני מתכות, רבי שמעון בן אלעזר אומר שהיו מכינים מזה דורבן קטן. דבר רביעי זה מיני מתכות, רבי שמעון בן אלעזר מסביר שאפשר להכין גם מחתיכת מתכת קטנה מאוד, דורבן, ששמים איתו בראש של המקל, שמוליכים איתו את הבקר. אז הנה שוב מה שהערנו מההתחלה, שלא מדובר כאן על פירור של מתכת, אלא כמות מאוד מאוד קטנה שאפשר להכין מזה דורבן. אגב, זה הגמרא מביאה ברייתא בהקשר אחר לגמרי, וזה לגבי מי שנדר להביא איזשהו חומר לבדק הבית והוא לא אמר כמה, אז גם שם ההנחה שלנו זה שהוא התכוון לשיעור שיש לו איזושהי חשיבות לבדק הבית, והברייתא מפרטת מה זה השיעור הזה במי שנדר מתכת ונחושת. אז לגבי מתכת, השיעור המינימלי לבדק הבית זה לא כמו השיעור אצלנו, שזה אפילו דורבן, אלא זה אמה על אמה, שאז המקדש מכין עם זה מגרש עורבים, כלומר שמים את זה למעלה על המקדש, עושים עם זה חודים בשביל העורבים והציפורים לא ישבו שם וילכלכו את המקדש. זה לגבי מתכת. לגבי נחושת יש מחלוקת. הברייתא הראשונה אומרת שזה נחושת בשווי של מאה כסף, שזה שישית דינר. רבי אלעזר בברייתא אחרת אומר שזה כמות נחושת בשביל להכין מזלג קטן שאיתו היו מחטטים ומקנחים את הנרות במנורה. בכל אופן זה היה בסוגריים לגמרי לגבי נדרים, וסיימנו עם מיני מתכות. והסעיף החמישי זה דברים שצריכים גניזה, וכיוון שגם כלשהו צריך גניזה, ממילא גם מי שמוציא כלשהו חייב. במה מדובר? חלקים מאבני המזבח שנשברו, או אפר שנמצא בתוך יסוד המזבח, או מקק, כלומר הרקב של ספרי הקודש, או המטפחות שמחסים איתם את כתבי הקודש, בכל אלו השיעור הוא כלשהו. וממש בסוגריים, כיוון שהזכרנו את המקק, שזה התולעים שאוכלים את הספרים וממילא יוצרים רקב, הגמרא מביאה את רב יהודה שמתאר חמישה סוגים של תולעים שמסוכן לאכול אותם, וזה המקק של הספרים והמטפחות שהזכרנו, גם של ענבים, תאנים ורימונים. לכל סוג תולעת יש שם אחר. התולעת של התאנים למשל קוראים לה פה, ואגב זה מסופר התלמיד של רבי יוחנן שאכל תאנה עם הפה הזה, כלומר עם התולעת, ורבי יוחנן אמר שזה הולך להרוג אותו. ועד כאן הסעיף החמישי מהמשנה הראשונה בעמוד א'. בסיום המשנה אומר רבי יהודה שלא רק דברים שצריכים גניזה השיעור שלהם בכלשהו, אלא גם מהצד ההפוך, גם משמשי עבודה זרה השיעור שלהם בכלשהו, כי התורה עצמה נותנת חשיבות גם לכלשהו, שגם כלשהו אסור באיסור הנאה, ממילא גם משמוציא כלשהו חייב. עד כאן החלק השני של השיעור. החלק השלישי והאחרון זה במשנה השנייה בעמוד א' עם עוד שיעורי הוצאה, ואת החלק הזה נחלק לארבעה סעיפים. בשני הסעיפים הראשונים נדבר על זרעים שונים וגרעינים, בסעיף השלישי נדבר על שערות בעלי חיים וחלקים של דקל, ובסעיף הרביעי נדבר על חגבים. הסעיף ראשון זה לגבי מי שמוציא זרעוני גינה, וגם כאן, כמו לגבי מה שראינו מקודם על הצבעים, כל מה שנראה עכשיו זה בדיוק מה שראינו בעינתת עמוד א', וזה שיש סתירה בין המשנה שלנו לבין המשנה בפי עמוד ב'. במשנה שלנו יש שיעור די גדול, וזה לפי תנא קמא אם הוא מוציא כמות כזאת של זרעונים שהנפח שלהם הוא קצת פחות מגרוגרת, לפי רבי יהודה בן בתירא חמישה זרעונים. לעומת זאת במשנה בפי עמוד ב', ראינו שמי שמוציא זבל בשביל לזבל משהו, אז הוא חייב אפילו ממוציא רק בשביל לזבל כלח אחד של כרוב או של קרישה, שזה הרבה פחות מחמישה זרעונים או גורגרת של זרעונים. ועונה הגמרא, כמו שראינו שם וכמו שראינו מקודם לגבי צבעים, יש הבדל בין לפני שמשהו מוכן לאחרי. לפני שזרעתי, אני לא אתרח וילך לגינה ויתחיל לחפור ולזרוע בשביל זרע אחד. פחות מחמישה, אין איזה משמעות. על זה המשנה אצלנו מדברת. לעומת זאת, המשנה בפי עמוד ב' מדברת על אחרי שכבר זרעתי ואני בא לזבל, לזה אני תורח גם בשביל כלח אחד של כרוב או של קרישה, לכן זה לא קשה. עד כאן הסעיף הראשון. סעיף שני זה לגבי זרעונים אחרים שהם יותר חשובים מזרעוני גינה, וממילא השיעור שלהם יותר קטן ומספיק שניים בשביל להתחייב, וזה קישואין, דילואין ופול, ועל זה הגמרא לא מהירה, אבל בדרך אגב היא מביאה ברייתא שמדברת על השיעור של גרעיני תמרים, שזה תלוי מה המטרה שלהם, וזה שאם הם עומדים לזריעה אז השיעור שלהם גם הוא שתיים, אם עומדים לאכילת חזיר אז השיעור שלהם הוא אחד, כי זה מה שהחזיר אוכל באכילה אחת בפה שלו, מה שנקרא כמלוא פי חזיר. אם עומדים להסקה, זה כמו עצים שראינו מקודם, כדי לבשל ביצה קלה, ואם הם עומדים לחשבון, כלומר שאני רוצה למשל לספור המון כסף, אז במקום לספור מספרים גדולים ולהסתבך, כל פעם שאני מגיע למשל לעשרה שטרות, אני שם בצד גרעין אחד של תמר, הגעתי עוד פעם לעשרה, אני שם עוד גרעין של תמר, וכך יותר קל לזכור איפה אני נמצא. אז אם לזה הגרעינים האלה מיועדים, אז השיעור הוא המספר שממנו אנשים באמת משתמשים בשיטה הזאת. כלומר, אם יש לי רק לספור למשל 15 שטרות, אני לא צריך את השיטה הזאת, כי אני פשוט אספור עד 15 וזהו. אני רק משתמש בשיטה הזאת כשיש לי כמה קבוצות של משהו, על כל קבוצה אני אשים תמר. אז תנקמה אומר שזה ברגע שיש לי שתי קבוצות, למשל 20 שטרות, ממילא השיעור זה שני תמרים. אחרים אומרים שזה רק מחמש קבוצות. פחות מזה אני יכול כבר לזכור לבד, וממילא השיעור זה חמישה גרעינים. עד כאן לגבי גרעיני תמרים, וזה היה הסעיף השני. הסעיף השלישי זה בלי קשר למשנה, אלא זה ברייתא עם עוד שיעורי הוצאה, וזה לגבי שערות של בעלי חיים וחלקי דקל. לגבי שערות בעלי חיים, אז אם זה מזנב של פרה וסוס, זה שתי שערות, כי עושים איזה מלכודת לעופות. אם זה מהגב של חזיר, זה שער קשה והסנדלרים משתמשים בו בתור מחט, וממילא אפילו אחד זה אסור. לגבי חלקי הדקל, אז לגבי עלי דקל שמשתמשים להריגת סלים, אז שתיים, כי פחות משתיים אי אפשר להרוג. ולגבי הסיב שמקיף את הדקל, שם אפילו אחד, המאירי אומר שמשתמשים בזה בתור תורשות, עד כאן הברייתא ועד כאן הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי זה לגבי חגבים, וכאן נראה שני דברים. אחד זה ציפורת קרמים, שזה גם סוג של חגב, והשני זה לגבי חגב רגיל. אז לגבי ציפורת קרמים, בין אם היא חיה, בין אם היא מתה, השיעור הוא כלשהו. מה הכוונה כלשהו? אני מניח שכאן הכוונה היא לא שהורדתי חלק קטן מהחגב ואת זה אסור להוציא, אלא הכוונה היא אפילו אם החגב הזה מאוד מאוד קטן, מי שמוציא אותו עובר על האיסור. ולמה? כי היו משתמשים בחגב הזה לרפואה גם כשהוא מאוד קטן. זה במשנה, ובגמרא יש לזה שני דיונים. אחד זה זיהוי של החגב הזה, והשני זה איך משתמשים בו לרפואה. לגבי הזיהוי, רב אומר שזה חגב שנקרא פחיה ביארי, והבאי אומר שאפשר למצוא אותו בדקל צעיר שעדיין יש לו רק סיב אחד, זה הזיהוי. לגבי השימוש, המטרה היא לא לרפואה ממחלות, אלא בשביל להחכים, והדרך שעושים את זה, זה שקודם כל אוכלים את החצי הימני של החגב, את החצי השמאלי עוטמים בקנה נחושת ותולים על זרוע שמאל, כמו שנאמר ולב כסיל לשמאלו, ומסתובבים ככה איזושהי תקופה, עד שאדם שמחזיק את זה מרגיש שהוא החכים מספיק, ואחרי שהוא החכים מספיק, אוכלים גם את החצי הזה. אם הוא לא יעשה את זה, אז בסוף הוא ישכח את כל מה שהוא החכים. עד כאן לגבי החגב שנקרא ציפורת קרמים כאמור, נועדה להחכמה ולכן השיעור שלה הוא בכלשהו. בחגב רגיל לעומת זאת שלא אוכלים בשביל להחכים, אלא סתם כרעבים, זה תלוי האם דובר בחגב מת או חי, והאם דובר בחגב טהור או טמא. לגבי חגב מת, אם זה חגב טהור, אז כיוון שמותר לאכול את זה, אז זה כמו כל אוכל שהשיעור שלו בגרוגרת. אם זה חגב טמא, כאן לא כתוב מה השיעור שלו, אולי זה אומר שלא חייבים עליו, כי אין מה לעשות איתו. בירושלמי כתוב שעל חגב טמא חייבים, כי אם לא פי כלב, כי הם נותנים את זה לכלבים לאכול. בכל אופן, זה לגבי חגב מת. שוב, אם זה טהור, זה כאוכל, גרוגרת. אם זה חגב טמא, כאן לא כתוב. בירושלמי כתוב שזה כי אם לא פי כלב, כי הם נותנים את זה לכלב. אם זה חגב חי, אז חגב חי יהיו שומרים בבית בשביל לתת לילד לשחק, וממילא השיעור שלו הוא בכלשהו, כי גם חגב מאוד מאוד קטן, הילד נהנה לשחק איתו. עכשיו, מה מדובר כאן? בחגב טהור או בחגב טמא? אז רבי יהודה אומר שזה בין טהור ובין טמא, כי נותנים לילד לשחק עם שניהם. תנקם אומר שנותנים לילד רק טהור. למה? כי חגב טמא לא נותנים לילד, שמה הילד יאכל את החגב, וממילא השיעור כאן זה לא בכלשהו, אלא כמו שאמרנו בירושלמי, כנראה שיעור יותר גדול, וזה כי אם לא פי כלב. זה תנקמה, ועל זה שואלת הגמרא, אם אתה מפחד שהילד יאכל את החגב, אז למה בחגב טהור אתה מתיר? הרי גם חגב טהור, כל הדוחאי אסור לאכול, יש בזה איסור, בעל תשקצו, שמזה לומדים שגם אסור לאכול דברים מגילים, אפילו שאין בהם איזה איסור רשמי. אז למה בטהור אתה מתיר? עונה הגמרא, החשש לא שהוא יאכל אותו כשהוא חי, זה ילד לא יעשה. אלא חשש הוא שהחגב ימות ואז הילד יאכל, שבחגב טהור לא אכפת לי שיהיה לו בתיאבון, בחגב טמא זה אסור, וממילא לא נתנו לילדים לשחק עם חגב טמא, ולכן בחגב טמא השיעור הוא לא בכלשהו. זה תנקמה. רבי יהודה לעומת זאת לא חושש לא לזה ולא לזה, כי ילד שמשחק עם חגב והחגב מת, הוא לא אוכל אותו, הוא מספיד אותו. עד כאן לגבי חגב. שוב שנזכור, בחגב מת, אם זה טהור השיעור הוא גורגרת, אם זה טמא, אז בירושלמי כתוב כמלופי כלב. בחגב חי, כיוון שנותנים לילד לשחק, אז השיעור יותר קטן, בכלשהו. רבי יהודה אומר את זה בין בטהור בין בטמא, הוא לא מפחד שהילד יאכל. תנקמה אומר רק בטהור, כי בטמא הוא מפחד שהחגב ימות, ואז הילד יאכל. עד כאן הסעיף הרביעי במשנה הזו, בזה ברוך השם סיימנו את הפרק, הדרן הלך אמר רבי עקיבא, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. המשכנו היום לעסוק בשיעורי אכילה וראינו לגבי איזה שלוש משניות. במשנה הראשונה דיברנו על השיעור של עצים, תבלינים, צבעים וחומרי כביסה. עצים זה כדי לבשל תרנגולת, היינו יכולים לחשוב שאולי זה יותר קטן כדי להכין שן של מפתח, תבלינים זה לטבל ביצה, ושני סוגי תבלינים מצטרפים, אבל בתנאי שהם שניהם נועדו למתק. סימני צבעים, אם זה עוד לא הושרה בשמן, אז השיעור גדול יותר, וזה המשנה אצלנו, שזה כדי לצבוע את הבגד הקטן שבראש הסבכה. אם זה כבר הושרה בשמן וזה מוכן, אז השיעור קטן יותר, וזה כדי לצבוע, דוגמה, שזה מה שאומרת הברייתא. וסעיף רביעי, זה חומרי כביסה, מרגליים, נטר בורית, קימוליה והשלג. תנקם אומר, כדי לחבס אותו בגד שאמרנו שבראש הסבכה. רבי יהודה כרגלו אומר, שיעור קטן יותר, כדי לחבס כתם דם של אישה נידה. אחרי זה בגמרא, אז הינו ופירטנו לגבי כל חומרי הכביסה האלו, כשלגבי בורית ראינו שלוש אפשרויות, וזה חול, גופרית, או בסוף המסקנה, אהלה, שזה עשב, כשיש שני סוגים של אהלה, זה היה בחלק הראשון. במשנה הבאה ראינו דברים שהשיעור שלהם בכלשהו, כי משתמשים בהם גם בשיעור מאוד קטן, וזה פלפלת לריח הפה, יתרן לכאב חצי הראש, בסמים משתמשים גם בשיעור קטן, גם אם זה בסמים ריח טוב, גם ריח רע בשביל להעיף מזיקים, מיני מתכות משתמשים בזה להכין דורבן קטן, בסוגריים ראינו שמי שנודר מתכת או נחושת לבדק הבית, יש לו גם כן שיעור מינימלי, שהוא יותר גדול מהשיעור אצלנו, ודבר חמישי זה דברים שצריכים גניזה, שגם כאן השיעור בכלשהו, וזה חלק מאבני המזבח, אפר מהמזבח והרקב של ספרים והמטפחות. שלם, ורבי יהודה אומר שגם משמשי עבודה זרה שיעור בכלשהו כי כתוב ולא ידבק בידך מאומה מן החרם, זו המשנה השנייה. במשנה השלישית שראינו היום ראינו ארבעה סעיפים, סעיף ראשון לגבי זרעוני גינה, שגם כאן כמו לגבי הצבעים, לפני שזורים אותם השיעור הוא גדול, זה המשנה שלנו, וזה זרעונים בנפח של פחות מגורגרת או חמישה זרעונים, אחרי שזורים אז גם מי שמוציא זבל בשביל לזבל רק כלח של קרוב אחד או קרישה אחת חייב, זה סעיף ראשון. סעיף שני זה לגבי זרעים חשובים יותר, שהשיעור שלהם יותר קטן, וזה קישואין, דילואין ופול, והברייתא מוסיפה גם גרעיני תמרים כשהם עומדים לזריעה. אם הם עומדים לאכילת חזיר, אז זה כמלוא פי חזיר, שזה אחד, אם להסקה, אז כמו עצים, לבשל ביצה קלה, אם לחשבון, אז תנקם אומר שניים, אחרים אומרים חמישה, זה סעיף שני. סעיף שלישי זה ברייתא, שמפרטת שני דברים, שערות של בעלי חיים, אז מזנב של פרה וסוס יש שתי שערות, מהגב של החזיר זה אחד, כי משתמשים בו כמחת. לגבי חלקי דקל, אז עלי דקל שמשתמשים להריגת צהל מספיק שניים, הסעיף שמסתובב סביב הדקל מספיק אחד, זה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי זה לגבי חגבים, וכאן ראינו שני דברים. דבר אחד זה ציפורת הקרמים שהיו משתמשים בשביל להחכים, אז בין אם היא חיה, בין אם היא מתה, השיעור שלה בכל שוק, כלומר גם אם היא מאוד קטנה, ראינו מה זה אותו חגב, איפה מוצאים אותו ואיך משתמשים בו בשביל להחכים. אחרי זה ראינו לגבי חגבים רגילים, אם זה חגב מת, אז אם הוא טהור, זה כמו כל אוכל שהשיעור בגרוגרת. אם הוא טמא, כאן לא כתוב, בירושלמי כתוב כמלוא פי כלב. אם זה חגב חי, נותנים לילד לשחק, וממילא השיעור יותר קטן בכל שוק, כי הוא משחק גם מחגב קטן. רבי יהודה אומר שזה בין בחגב טהור, בין בטמא. תנקם אומר שבטמא לא, כי חוששים שהחגב ימות והילד יאכל, וממילא השיעור חוזר להיות השיעור הגדול יותר. רבי יהודה לעומת זאת לא חושש שהילד יאכל, כי כשחגב של ילד מת, הוא לא אוכל אותו, הוא מספיד אותו. הדרן הלך אמר רבי עקיבא, כל טוב.